אנחנו היום בשיעור לכבוד יום העצמאות, גם היום וגם מחר, בעזרת השם. החג הזה, יום העצמאות, יהיה באייר, בעזרת השם, השנה זה גם יוצא בו ביום. אז כשמנסים רגע למקם אותו ביחס לחגים אחרים, לפסח, שלא מזמן יצאנו ממנו, ולשבועות שאנחנו לפניו, בעזרת השם, סוכות, אז זה נראה במבט ראשון שיום העצמאות הוא חג חביב מאוד, וכולם אוהבים, ודגל, והמנון, והרבה טקסים, אבל מבחינת, נקרא לזה, החומרה או התוקף של, של היום, אז ודאי שהחגים, שהם ימים טובים מן התורה, ואומרים בהם הלל שלם בברכה, כמו ראשון של פסח, הכל סוכות, ויש בהם איסור מלאכה, אז זה נראה שהתוקף שלהם הוא יותר חמור. בשיעור הזה אני רוצה שננסה להבין למה בעיניי לפחות יום העצמאות זה החג עם התוקף הכי גדול והוא גם החג הכי חשוב מכולם. ולא שאנחנו חלילה מורידים בערכם של החגים האחרים, תכף נבין מה הכוונה. וכדי להבין את זה, אז אני רוצה לספר לכם סיפור שכתבתי, לקרוא לכם סיפור. מתאים לכם? אתם מבין סיפורים? הסיפורים קוראים מיכל. מיכל זה השם של אשתי גם, אבל תכף תראו שזה לא בגלל זה. לא רק בגלל זה. טוב. את טריקת הדלת הזו שמעו בכל השכונה, והיא רעמה מאוד. אני יוצא. כל עוד אני כאן, מגן עלייך, שומר עלייך, את לא מעריכה. אני מרגיש שמשאר כאן, את עוד עלולה לעשות מעשים שלא תהיה מהם חזרה. אז זהו. נראה לי שאני צריך לצאת מכאן, את צריכה ללמוד להסתדר קצת לבד, להראות לי שגם לך אכפת מהקשר שלנו ולא רק לי. אני אומר לך רק דבר אחד, אני אחזור. גם אם זה ייקח הרבה זמן, אני אחזור. ויצא. ולא שאל לו בעצמו לאן ללכת, אבל הוא ידע שמכאן הוא חייב לצאת לבינתיים. וזה בהחלט היה משבר. בהתחלה היא די המשיכה בשגרה. כבר היו תקופות כאלו שהוא יצא, לזמן קצר, קצת תהיה, אבל בסוף חזר. בטח גם הפעם זה יהיה כך. אבל הזמן חלף וסימן ממנו לא רואים. ואז היא הבינה שזה עסק רציני, והפעם צריך להאריך לזה אחרת. פתאום כובד האחריות שתמיד היה עליו עבר לפתע לכתפיים הקטנות שלה והרגישה אותו כבד, לוחץ. אבל דווקא הלחץ הזה חילץ ממנה איזה נחישות ועקשנות שהיא לא הכירה עד לאותו רגע. משהו בה קם וסער. היא הבינה בדיוק מה היא צריכה לעשות. אספה את הילדים והסבירה להם שאבא יצא והוא תכף יחזור, וזה גם די תלוי בנו מתי שהוא יחזור. והיא מבינה שזה לא היה בסדר, והיא לא הייתה בסדר, אבל היא בטוחה וסומכת עליהם שביחד הם יחזירו אותו חזרה. אמרה ועשתה. קודם כל, מיהרה לתלות בכל הבית תמונות שלו, וסימנה היטב ביומן את כל התאריכים החשובים. הנה יום הנישואים שלנו בסיוון. ולפני כן היה את הרגע הזה שהכרנו בניסן. והנה תמונות מהשבע ברכות בחופה. והיום הולדת שלו בראש השנה, ועוד כל מיני תאריכים שרק היא והוא ידעו. ובכל פעם שהיה מגיע תאריך כזה, היא הייתה עושה מסיבה, חג, ומספרת עליו לילדים, מספרת מה היה וכמה טוב הוא היה ואיך היה להם טוב ביחד, עד ש... טוב, את זה היא גם סיפרה, נאנחת ואומרת, נכון, טעיתי, ועל טעויות משלמים. גם את היום שהוא עזב, היא הייתה מציינת, בשקט, יושבת על הארץ, מדליקה נר ובוכה. ככה זה נמשך כמה שנים, עד שביום אחד השכנה דפקה בדלת. נכנסה עם מוגה, בקבוק יין, תראי, את כל כך הרבה שנים לבד, וזה נורא מרשים לראות איך את מחכה וכל זה, אבל את יודעת, אולי הגיע הזמן לחשוב על העניין מחדש, כי הוא לא יצר קשר בכלל ולא שומע ממנו כלום, גם את לא, שום דבר, זה מכתב, פתק, מיקום, משהו, כלום. מה דעתך? לא, תודה. תודה לך על ההתעניינות, אבל אני אמשיך לחכות לו, אני בטוחה שהוא יחזור. השכינה השאירה את הבקבוק והעוגה ויצא. לקחה אותה מיד וזרקה לפח. תלכי לו כל הרוחות עם ההצעות שלך, צעקה לעבר הדלת הסגורה. קרא מיד לילדים וסיפרה להם עוד סיפור על אבא, כאילו כדי לגרש את המחשבות האלו, כי באמת מה איתו? ולמה הוא לא שולח איזה סימן? ומתי יחזור? אבל היא הייתה נחושה. והנה תכף מגיע יום הנישואים שלהם, הדליקה נרות וטלתה קישוטים, והכינה סעודה, והכינה לו כיסא בראש השולחן, ובערב כשחגגו, אז פתאום אבן נזרקה מבעד לחלון, מנפצת הזכוכית בקול גדול, נוחתת על השולחן ומפילה את הנרות. ומבחוץ היא שומעת הילדים של השכנה צועקים לה, לכי מפה כבר, משוגעת. אספה את הזכוכיות, סידרה את השולחן, מזגה מחדש את הכוס הרביעית, בלה את הדמעות שחנקו את הגרון, והמשיכה. אבל המצב נעשה יותר ויותר חמור. גם ברחוב כבר היה לה קשה ללכת. היא ראתה את המבטים חורכים את גבה ושמעה גם את המתלחשים. משוגעת, מחכה לבעלה שמזמן נעלם, חוגגת כאילו איזה פרינססה. כנראה מזמן לא הסתכלה במראה וראתה איך היא נראית. הרי ממש פתיחה מהלכת, כולה סמרטוטים, והיא ממשיכה לספר לעצמה אגדות על הבעל שפעם היה לה, ואיזה יפה הייתה פעם, וכמה נפלאים היו החיים שלה. ראיתם פעם, אני מרוד שחוגג את זה שפעם הוא היה עשיר? היא פשוט מטורפת, משוגעת. הגיע הזמן שנוריד אותה לקרקע המציאות, ונזכיר לה איפה היא נמצאת ומי היא בכלל. למחרת, שרפו לה את הבית. אפופת אשן וקביעות הצליחה לחלץ את עצמה ואת הילדים מהבית, עם מעט רכוש. אבל על התמונות לא ויתרה, וגם לא על לוח השנה. ממעט הכסף שעוד נותר שכרה איזה דירת עוני בפעתי השכונה, וגם שם תלתה את התמונות, וגם את הלוח, שם גם הזדמנה לה בטעות איזה מראה, והיא הביטה בעצמה לפתע ומאוד נבהלה. בכל זאת אספה את הילדים ואמרה להם, אנחנו לא נוותר. אנחנו נמשיך לחכות לאבא, הוא יגיע. והם רק תלו בעיניים שואלות וכואבות, אבל הנחישות הקודרת שנבטה מעיניה לא השאירה להם ספק. הם יחכו. ויום אחד הגיע מכתב. שלום לך אשתי היקרה, צר לי כי נעדרתי זמן רב כל כך, עוד יגיע הזמן לספר. כעת אני רוצה לומר לך שמצאתי לי אישה חדשה, טובה ויפה ממך, ואין לי כל כוונה לחזור אלייך, כאן מתייחסים אליי יפה, ואני ממש מרוצה, מאחל לך את כל ההצלחה, ובסוף הייתה מין חתימה כזו מקושקשת. היא לא האמינה למקרה עיניה. אבל משהו הרגיש לה מוזר. זה לא הכתב שלו, זה לא הניסוח שלו, זה גם לא החתימה שלו. ובבת אחת היא קלטה, זה זיוף. מישהו מנסה לגנוב את הזהות שלה, לייאש אותה, לגרום לה לוותר. החליטה לנתק מכל מה שמי שמנסה להידמות אליה כל קשר. חסמה את הבת הדואר, לא פתחה יותר מכתבים שלא היו מוכרים לה, רק התכנסה עוד ועוד בתוך עצמה, בקופסה סודית בבית, עוד היו לה את מכתבי האהבה שכתב לה כשהיו ביחד, פתחה אותם, והייתה קוראת בהם שוב ושוב. אפילו התחילה לכתוב להם כל מיני פירושים, כל מיני דברים שאמר לה בעל פה סביב המכתב, כל מיני דברים ששמע ממנו, את הכל כתבה שלא תשכח. לאט לאט הצטברו אצליה עוד ועוד דפים, אותיות, כל אות רק מגבירה את הגעגוע וגם את הכאב. אבל לזה איש לא הכין אותה. היא הרגישה היטב את הסכנה, את השנאה, ולכן מיעטה לצאת לרחוב ולצאת בכלל. אבל ביום שחור אחד, כל השכנים שלה פשוט התנפלו עליה וחטפו לה את הילדים, והיא צרחה, זעקה, ניסתה להגן בכל כוחה, אבל היא לא הצליחה. הם לקחו לה אותה מתחת לידיים, שליש מהמשפחה שלה נעלמה. פצועה, חבולה, עם מבט של טירוף בעיניים, היא מצאה את עצמה שוכבת על הרצפה, בתוך שלולית דמעות של עצמה. הילדים שעוד נותרו לה אוחזים בידה עד כאב, והיא יודעת שכבר לא נשאר לה כוח. זהו. כאן זה נגמר. נתתי את כל מה שיש לי לחשה. מבט אחרון אל התמונות, ועוד מבט אל לוח השנה שכל כך הייתה צמודה אליו, התאריך שניבט אליה מהלוח היה ה' באייר תש"ח. היא מביטה על כל הדפים שעברו, על כל הכתמים שמופיעים עליהם, רובם כתמי דם, חלק ממש מהזמן האחרון. היא מביטה לאחור אל העקשנות שלה להמשיך ולחגוג ולקרוא ולשמוע ולספר כל שנה, אפילו שהוא לא הגיע ונעלם. ועוד רגע גם היא נעלמת. ופתאום מישהו ליטף את ראשה. היא פקחה עיניים והוא פשוט עמד שם. ידעתי שתחזורי לחשה. הבטחתי שאחזור, הוא אמר. למה לקח לך כל כך הרבה זמן, היא שאלה. כי גם אני הייתי רדוף, הוא ענה. למה הראש שלך רטוב? היא שאלה. זה הכל מהלילות הרבים שישנתי בחוץ. כשיצאתי מהבית, אז לא הלכתי לשום מקום. פשוט נשארתי בחוץ, סובל. אין לי כוח לקום, תרים אותי בבקשה. בשביל זה באתי להרים אותך, כדי שנחזור הביתה יחד. ראיתי את התמונות וגם את לוח השנה. את גיבורה, אני כל כך מצטער, אבל תגידי, מה זה השם החדש שראיתי כתוב על הדלת? מיכל, ממתי קוראים לך מיכל? זה השם שלי החדש. זה ראשי תיבות. תבטיח לי שמעכשיו תקרא לי רק מיכל. מבטיח, אבל מה זה ראשי תיבות? מי ייתנך כאח לי? מעכשיו רק כמו אחים. לא עוזבים, לא נפרדים, תמיד יחד. אתה מבטיח? אני מבטיח. מעכשיו זה בלי הפסק. יותר לא תעזוב אותי, כי אני את החלק שלי מילאתי. יותר לא אעזוב, מבטיח. הוא הרים אותה על כפיו, וניקה אותה מאפר, טבל את אצבעו בשלולית הדמעות שהייתה גם קצת אדומה מדם, ורשם על הלוח שנה בדף של ה' באייר, תשח, ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. הסיפור הזה בעצם מסביר לנו מה זה יום העצמאות. אני אשלח אותו אחר כך, כן. מה זה יום העצמאות? אתם יודעים, בסיפור הזה, כן, זה מאוד מאוד מומחש, כן. היה פעם אדם שהיה מאוד מאוד עשיר ומיליונר, הוא ירד מנכסיו לגמרי לגמרי. אני מרוד. הוא ממשיך לדבר עם האנשים, כמה הוא היה פעם עשיר ומיליונר. בשלב מסוים זה נהיה גרוטסקי, זה נהיה מגוחך. זה נהיה בדיחה, אתה נהיה בדיחה פשוט מהלכת. נכון שפעם יצאנו ממצרים, ופעם קיבלנו את התורה למרגלות הר סיני, ועמדנו כבני חורין למרגלות הר סיני, והיינו מאוד מכובדים, והיה לנו ענני כבוד וכל הדברים האלו. אבל כבר 2,000 שנה, יותר נכון, 1,880 שנה עברו מחורבן בית שני עד הקמת המדינה. אין. אנחנו מבוזים, מושפלים, ועדיין ממשיכים לציין את החגים שהיו. כל הכבוד לנו. אבל אתם מבינים איך אומות העולם מסתכלות עלינו כמה? כבדיחה. זה, תראו, זה שוגעים, זה, ליל הסדר, 4 כוסות, הסבה, שותים בני חורין, כאילו, זה סמרטוט, אתה לא יודע מי אתה בכלל. תסתכלו מי אתם. ואנחנו כל הזמן אומרים, לא נכון, הוא יפתח לנו, הוא יחזור. הוא יחזור. הוא יחזור. אנחנו לא אנדרטה. אנחנו לא מצנים חגים שהם אנדרטות למשהו שפעם היה. אנחנו נהיה. זה יחזור. נשוב חזרה לארצנו. התנך הוא לא ספר היסטוריה, התנך הוא ספר חי. הוא ספר קיים, אנחנו חיים קיים. אבל זה שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ו-100, ו-200, ו-500, ו-1000, ו-1500, ו-1800 שנים. שזה מסירות טוטלית מתוך אמונה שיום אחד הוא יחזור. והוא חזר. יום העצמאות הוא לא רק בגלל עצמו, בגלל המצוות, עשה להקים מדינה, שהרמב"ן ועוד, אלא בעצם יום העצמאות מתקף את החגים. זה אומר שפסח זה לא אירוע שהיה, זה פסח זה אירוע שיהיה. עוד נעלה לרגל. עוד נקריב קורבן פסח, עוד בבית המקדש, שבועות בתוך חג הביכורים וחג החיטה שדיברנו עליו, זה לא האירוע שהיה, עוד נזרע שדות בארץ ישראל, ויהיה חרמש בקמה, ונקריב קורבן עומר, וכולי, סוכות, ענני כבוד, זה לא משהו שהיה פעם, עוד יחזרו לנו ענני כבוד. אגב, זו התפילה המרכזית שלנו, המרכזית, בימים לא רעים, למרות שאולי אנשים בדרך כלל חושבים שהתפילה המרכזית זה נתנה תוקף, מי יבאש מזה, התפילה המרכזית בימים לא רעים זה על כבוד. תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לראשיך. נכון? זה על זה אנחנו מתפללים. תן כבוד לעמך, תהילה, ראשי תיבות, תחלת. תן לנו כבוד, שיהיה לנו תחלת בדגל ותחלת בציצית. על זה מתפללים. אז היום יכול להיות חלק מאומות העולם שונאים אותנו, חלק מהעולם אוהבים אותנו, חלק מזדהים, חלק... אף אחד לא מזלזל בנו. אף אחד לא מזלזל. כולם מאוד מאוד מכבדים את עם ישראל ואת המדינה שהוא הקים. ואת ההצלחה הכבירה, ואת המופע העל-היסטוריה הזה שקורה בתוך 78 שנים, קיבוץ גלויות ובניין הארץ וכל הדברים המדהימים שקורים. אז לכן יום העצמאות הוא החג הכי חשוב, לא בגלל רק היום עצמו, אלא בגלל שאחורה וקדימה הוא הופך את כל הסיפור לסיפור חי. האישה הזאת שדיברנו עליה כאן בסיפור, שהיה נראה שהיא, והיא האמינה שהוא יחזור, יום אחד הוא חזר. ואז התברר שכל מה שהיא האמינה לאורך כל השנים שהפך אותה בעיני אומות העולם למגוחכת, לבזויה, להזויה, ולכן גם רמזנו שם על הסיפור הזה של הנצרות, כן? פתאום, הרי הקדוש ברוך הוא יש לו עם נבחר, לא יכול להיות שזה הסמרטוטים האלה, אז הוא חזר מהם ובחר את העם הנבחר, ישראל החדש, שזה הנצרות, נכון? אפרה לפומי. לא. אז ב-ABR הכוונה בתור נון צדיק, אבל כל מה שקדם ל-ABR, כל 150 שנים, אולי אפילו יותר, 200, אולי אפילו אפשר כבר מעליית הבית יוסף ותלמידיו, לסמן את התנועה הזאת, זה בעצם האבא שעזב את הבית, חוזר. עכשיו, כל הסיפור הזה בעצם זה זוהר. בעצם לקחתי זוהר והפכתי אותו לסיפור. זוהר ידוע מפורסם, זוהר, וגם מאמר שרמה מפנו, אבל זה מאוד מאוד ממחיש לקראת איזה יום אנחנו הולכים. כבר 78 שנים, שעם ישראל חי. כשאני אומר בתפילה תחיית המתים ב-18, אז אתם יודעים, הרמב״ם אומר שתחיית המתים תהיה לעתיד הרחוק, הרחוק אחרי ימות המשיח ואחרי עולם הבא, תחיית המתים וכל זה. ולכן הרמב״ם לא הכניס תחיית המתים ביד החזקה. הוא כתב איגרת תחיית המתים. אבל אליבא דאמת, תחיית המתים כבר הייתה. לא ברובד הפרטי שאדם שמת קם לתחייה, אבל ברובד הלאומי הייתה. היינו, לפי הגר"א, אומה מתה, וקמנו לתחייה, בכל מובן ואופן. כן? התורה קמה לתחייה, הארץ קמה לתחייה, העם קם לתחייה, השפה קמה לתחייה, הכל קמה, ירושלים קמה לתחייה. תחילת המתי, לא, היא לא תהיה, היא גם תהיה, אבל היא כבר הייתה. זה היום שלו לפנינו. אירוע דרמטי. ומה שהיום הזה עושה, גם, הוא מאפשר לנו, הרי אתם יודעים, התנך הזה, יש בו 48 נביאים ונביאות שנכנסו לתנך. אבל היו 1,200,000 נביאים עמדו לעם ישראל. מיציאת מצרים ועד שנפסקה הנבואה. אז מי נכנס לכאן לתנך? רק נבואות שהוצרכו לדורות. לא, נבואות שנאמרו באותו דור, והיו מתאימות לאותו דור, אבל הן גם רלוונטיות. עכשיו, עד שהדברים, הרמב"ם אומר, לא נדע איך יהיה עד שיהיה. אבל כשיהיה, אז נדע איך יהיה. כלומר, המצוות עשה של כל אחד מאיתנו, לאור הימים הקדושים של יום הזיכרון ויום העצמאות, זה לחזור חזרה אל התנך ולשאול את עצמנו, איך אני קורא אותו מחדש עליי? כי מישהו דיבר אליי דרך התנך. עכשיו, יש עשרות פרקים כאלה בתנך. בישעיהו וכל הבולטים שבהם, זה תהילים קופזיין, שלמדנו כמה פעמים, ואולי נלמד את זה גם מחר, יחזקאל למדוו, ירמיהו למדאלף, והיום נלמד אולי את אחד הפרקים הכי, ודאי מבחינת התוקף זה הפרק הכי דרמטי, כי זה בתורה ולא בנביא, ואתם תראו שזה לא רק שאפשר לפרש את זה על התקופה שלנו, אלא למעשה אי אפשר לפרש את זה על אף תקופה אחרת, חוץ מהתקופה שלנו, וזה פרק, משהו מאוד מאוד מיוחד בדברים למד, שזה פרק מאוד מדויק. כלומר, הוא מתאר בצורה מושלמת את השלבים אחד אחרי השני, ויש שם גם, תמון שם גם איזה רמז אחד שתכף נדבר עליו, מאוד מאוד מיוחד, אז אנא מכם פיתחו את דברים למד, פרק ידוע, ובואו נראה אותו לאור יום העצמאות, היום הקדוש שלפנינו בעזרת השם. אומרת לנו התורה, אומר לנו משה רבנו, והיה כי יבוא, אתם איתי? אתם באנרגיות חיוביות? כן? אתם צריכים שנשאיר את הדם, התקווה משהו, הדגל, מה אתם עושים? דברים למד. עד שאתם פותחים, אני בינתיים אכפים לעצמי פה את הדברים הרלוונטיים פה. זה לא זה, רגע. אוי, איפה זה? הנה פה, סימנתי אותו גם למטה. בסדר, אז מוכנים? יאללה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך והשבותי לבביך בכל ההוגעים אשר ידיך אדוני לך שמה. אומר לנו משה רבנו, כשיבואו עליך כל הדברים, איזה דברים? כל הדברים, הנה זה פה, כל הדברים שנאמרו בפרשת כי תבוא. אתם יודעים, הפרשנים שואלים, בכללות של פרשת בחוקותיי, יש בסוף סוכי נחמה. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותם, להפר בריתי איתם. בפרשת כי תבוא, אין פסוקי נחמה בסוף. איך זה יכול להיות? זה מסיים כאילו, נכון, בכללות, אלה דברי הברית שציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ, נכון? כאילו, התמקדתם לאויביך לעבדים, אין קונה, אלה דברי הברית. מה, איפה זה פסוקי נחמה? אומר הרייבד, כל פרשת ניצבים פסוקי נחמה. אחרי שיבואו עלינו כל הכללות של כי תבוא, שזה כללות שמתארות את השואה אחד לאחד, כי יש שם אפילו פסוק גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך עד ישמדך. והמילה, פעם הראשונה שמופיעה המילה ישמדך בתורה. שמדה, סכנת שמה, השמדה, כן, להשמיד העם היהודי חלילה. ויבואו עלינו, אומר הקדוש ברוך הוא, תתחיל תקופה אחרת, משה רבנו. תשובה, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדוני עליך שמה. מה? משה רבנו מדבר איתנו על סיטואציה שבה אנחנו נהיה נידחים בגויים? במצרים זה לא היה, הרי במצרים היינו בארץ אחת. בגלות בית ראשון זה גם לא היה, כי זה בבל. אז על מה מדבר משה רבנו? כלומר, כאן כבר כאן משה רבנו יודע שאחרי בית שני תהיה גלות שבה אנחנו נהיה מפוזרים ונידחים בכל מיני מקומות. אני לא אעשה כאן סקר כמה ארצות יש בחדר הזה, אבל בלי להתאמץ אנחנו נגיע פה ל-50-60 ארצות. מאיפה הגיעו אתם או ההורים שלכם? יהיה פה פרס ויהיה פה טורקיה ומרוקו ופוליל ותימן וכו' וכו'. בסדר? מה תהיה התשובה? ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. יש פה שמיעה בכל השם, אבל מה השמיעה? יש כאן גם משהו שדורש מסירות נפש. הוא מפרש. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. קיבוץ גלויות. הפרק הזה מדבר, לא רק הפרק הזה, בכל הפרקים, מדברים על הסימן המובהק ביותר לתופעה אלוקית שלא הייתה כמוה, קיבוץ גלויות נרחב בהיקף עצום בגודל שלו וגם בתקופת השנים שלו. כלומר, זה אירוע שנמשך כבר למעלה מ-100 שנה, קיבוץ גלויות אחד אחרי השני, אומה אחרי אומה. עכשיו, צריך לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא מבטיח כאן הבטחה. הוא אומר, אני אקבץ אותך מכל העמים. לא יהיה מקום שלא תוכל לעלות ממנו. ההבטחה הזאת התממשה במלואה בשנת 1992, נדמה לי זה היה, במבצע 91, לא, במבצע שלמה. קודם כל נפלה ברית המועצות, שממנה לא ניתן היה לעלות, וזה היה 1.5 מיליון יהודים, אבל אחריה, הבאת כל יהודי אתיופיה במבצע שלמה, סגרה את המדינות שמהם לא ניתן היה לעלות לארץ ישראל. נכון להיום, אין אפילו מדינה אחת בעולם שיהודי לא יכול להגיע ממנה לארץ ישראל, כולל איראן. כולל איראן. גם איראן יכולים לצאת דרך טורקיה ולהגיע לארץ ישראל. מה? מגיעים, הנה, עזרא יודע. כן, אני פגשתי גם איזה יהודי שעלה לפני שנתיים מאיראן. מגיעים, אין. כלומר, זה תלוי רק בנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני את שלי קיימתי, זהו. כל המדינות שאי אפשר היה להגיע מהן, תימן וברית המועצות, ובכלל כל מדינות מסך הברזל, לא רק ברית המועצות, ברית המועצות, הונגריה, רומניה, כל מדינות מסך הברזל שאי אפשר היה לעלות מהן, נפתח הכל, עכשיו זה רק תלוי בנו. קיבוץ גלויות בסדר גודל כזה, מדבר על משה רבנו, על נידחים. עכשיו, האירוע של קיבוץ גלויות, הוא אירוע כל כך דרמטי, כי גם בהקמת המדינה, אני אזרוק פה איזה פסוק, כן, בתהילים קופזן, שנדבר על זה מחר, מקדישים הרבה מאוד פסוקים לעלייה דרך הים דווקא, נכון? ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. ואחר כך יורדי הים באוניות, הם ראו מעשה אדוני ונפלאותיו במצוליו, ויאמר ויעמד, רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תדמוגג, יחוגו וינועו כשיכור וכל חמתם תתבלה, כאילו, למה? כי מעבר לעובדה שכמותית רוב היהודים המוחלט הגיעו לכאן לפני הקמת המדינה מיד אחריה בדרך הים, בסדר? זה דבר שמעולם לא היה. והנביא אומר, ממזרח וממערב, מצפון ומים. ים שם זה לא מערב, כי אמרו כבר מערב, נכון? אז ים זה הכוונה בדרך הים. מעבר לדבר הזה, ההגעה דרך הים גם הייתה חלון הראווה של התנועה הציונית כלפי העולם כולו. כלומר, ההפלה לא רק שימשה להביא לכאן יהודים, אלא היא שימשה לשים את הסוגיה היהודית של ארץ ישראל על הסדר יום העולמי. האוניות שמגיעות, והבריטים שמנסים לתפוס אותם, וללכוד אותם, ועם שרידי חרב, בשואה וכולי, היו גם אסונות, פטריה וסטרומה, סטרומה האונייה שנגררה ללב ים על ידי הטורקים, ימח שמם זכר 1942, ופוגע בטורפדו, ו-748 מעפילים שם, אחד ניצול, דוד סטולר, אחד, הצליח להינצל, אנחנו נהיה מחר בסיור, בקבר של שני אליהו, שהרגו את הלורד מוין, שהוא היה אחראי, לכך שהאונייה סטרומה לא נתנו לה לרדת בנמל איסטנבול. אז והלכי על זה הוציא עליו גזר דין מוות. אז אתם מבינים? ההפלה, קיבוץ גלויות, זה לא רק להביא לכאן יהודים. זה הסיפור הנבואי. ועל הדבר הזה כתב אלתרמן שיר שהוא, לא יודע איך להגדיר אותו, חוץ מ... זה, השיר הזה מתחיל, זה נקרא אמא כבר מותר לבכות, זה שיר ידוע, אני באמת מכיר אותו כמעט בעל פה, אבל מרוב שהוא חשוב, חבל לי לפספס בו מילה אחת אפילו, אז אני רוצה לקרוא אותו. השיר הזה מתחיל מהשואה, לא נקרא רגע את החלק הזה על השואה, אני אדלג. הוא מדבר על הילדה שיוצאת מן המחבוא, ואפשר כבר לבכות, נכון? כאילו, אבא קובנר אמר שילדה שעלה אחרי שיצא מהמחבוא, האם מותר לה כבר לבכות? אז הוא אומר, כן, מותר לה כבר לבכות וכולי. וזה, אבל אז הוא מתחיל לדבר על קיבוץ גלויות, על המסע הזה. הירח מביט בך צלול. השומרים ניצבים על הגבול. אם מגדר התיל תצאי, ירדפוך הצבא והצי, הבריטי. אבל את, את בקטונת הבד, בלב לילה יוצאת לבדד, והולכת על ניר ויערות, וחומות לפנייך קוראות. על גבך הנזיר מרחמים, צרור הג'וינט הניתן ליתומים. ג'וינט, חיים. עבדת בג'וינט. ובידיך הקטנה פת קיבר, אשר אונרה נתנה למחר, על שדה ונהרות ויערים, את הולכת בנתיב גיבורים, וקרועה כתונותך לסחבות, אך תולדות האומה נכתבות. אז הוא אומר, את תגיע בליל שערה, אך תגיע חיירם ונורא. החוקים הקמים לנגדך, כל חוקי ההפלה וכל זה, אתם לא יודעים מה אני קורא, נתן אלתרמן, כן. החוקים הקמים לנגדך, יקרעו כקרעי כותונתך, ונערים נחושים כאגרוף, יסעוך בחיקם אל החוף, וידייך עלי צווארם מול 70 פרלמנטים וים. ובעינייך האושר יחוג, והחוק, חוק נצח ישראל, ינצח את החוק של הבריטים. וכוכב מגבוה יעיד איך קרת את הים בשנית. ובין אש לבין גל נערים יעמדו כמוכי סנברים, כל אומות העולם, להביט איך ברטט אישון מנצנץ בך השחוק הראשון. זה שיר. זה אחד אולי השיר הכי מדהים שלו. אז הוא מדבר על זה. שלב ראשון, הוא אומר, קיבוץ גלויות מסיבי. ושב אדוני לך את שבותיך ורחמיך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני לך שם, יהיה נדחה בקצה השמיים. בקצה השמיים, קומות רחוקים ביותר. קנדה, לא יודע מה, חצי הכדור הצפוני, חצי הכדור הדרומי, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם יקחיך. זה שלב א', קיבוץ גלויות. מה שלב ב'? שלב ב', והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. אתם תגיעו לארץ, ותרשו אותה, ויהיה פה טוב. עכשיו, אחד הרמזים הנפלאים לתשח, אחד הרמזים זה בוא נראה את הפסוקים בתורה. כל פסוק רומז על שנה בהיסטוריה. מהו הפסוק התשח בתורה? הפסוק ה-5708 בתורה זה הפסוק הזה. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה והיטיבך וירבך מאבותיך. זה הפסוק התשח בתורה. מהו הפסוק התשכ"ז בתורה? תשכ"ז, 1006 הימים, זה ועשה אדוני להם כאשר עשה לסיחון ולאוג מלכי האמורי ולארצם אשר ישמיד אותם. מלכי המזרח, סיחון, אותיות, חוסן. בסדר? אז בטח תשאלו, אז מה הפסוק שלנו עכשיו, נכון? אז עכשיו זה... לא. לא, ממשיכים. וזה, אז תשפ"ד ד' שהתחילה המלחמה, הפסוק הוא חמת תנינים יינם וראש פתנים אכזר. אם אתה אשכנזי, איך אתה אומר חמת? חמאס. מיד אחר כך בשירת האזינו, זה מתחלף. כי עד כאן בשירת האזינו זה הצרות של עם ישראל, ומשם ואילך זה המהפך של הנקמות בגויים. כי הפסוק של תשפ"ה, הלא הוא כמוס עימדי חתום באוצרותיי. ביפרים. תשפ"ז, לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם כי קרוב יום אדם וחשת עוד למו. תשפ"ו, סליחה. תשפ"ז, כי הדין אדוני עמו ועל אדם יתנחם. כלומר, מכאן מתחילות כל הנחמות והישועות. זה כאילו, לפי העולם הרמז הזה. אז אם והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ירושת הארץ, אבל לא סתם ירושת הארץ, יהיה פה טוב. יהיה פה טוב, אנחנו חיים בחברת שפע. והיטיבך וירבך מאבותיך. וירבך מאבותיך, זה, אנחנו פשוט צריך לקחת את הטבלאות ולשים אותם על הפרק הזה. מדינת ישראל היא, מבחינה כלכלית, מדינה עשירה. היא מדינה עשירה, היא מדינה מערבית, היא מדינה מתקדמת, אבל היא המדינה היחידה ב-OECD שכמות הילודה שלה בעלייה, כי בדרך כלל מודרנה הולכת עם ירידה בנישואין וירידה בילודה. בישראל מלי הממוצע הוא 3.2 או משהו כזה לאישה. מה? משהו כזה, שם זה מתכווץ, שם זה פחות משתיים, זאת אומרת שהם מתכווצים והולכים. פחות, מה? אחד שש, אחד זה, כן, ממש מתכווצים, לא מתחתנים וכן. אז אומרת התורה, אתם, יהיה פה טוב, יהיה פה סבא, יהיה פה, זה, תכף נדבר על זה, אבל גם יהיה פה ילודה. פלא עצום. עכשיו, הסיבה שאנחנו ברוך השם במדינה מלאת טוב ואושר, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא המציא כלכלה שתפורה בדיוק לעם היהודי. כי בגדול, מבחינה כלכלית, מדינת ישראל לא יכולה להיות מדינה עשירה. כדי להיות מדינה עשירה, אתה צריך או משאבי טבע, נפט, ברזל, עופרת, או כוח עבודה אינסופי כמו סין, או כוח צבאי שכובש ארצות אחרות. אנחנו אין לנו לא את זה ולא את זה ולא את זה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא, מה הוא ימציא לנו? הייטק. הייטק. כאילו, זה מין... מה? העלומים זה עכשיו הכל בהודו, אבל... מה אתה צריך בשביל הייטק? כלום, תעוזה, חוכמה, תקשורת ככה טובה עם כולם וכל זה. עכשיו, זה מדהים לראות את זה, כשטיפה מעמיקים בדבר הזה, רואים, הייטק התחיל בשנות ה-90. 1990 שלחו את המייל הראשון. זה לא מספיק שיש הייטק, אתה גם צריך להגיע מוכן אליו. בשנת 1987 בוטל פרויקט תל אביב. 5,000 מהנדסים יצאו החוצה, חפש מה לעשות. בשנת 1990, עלייה מרוסיה הגיעה. והגיע כוח עבודה מוכשר, משכיל, מהנדסים, מהנדסאים, ועם מוסר עבודה של רוסים, כן, לא... באים לעבוד, עובדים, לא, רבות, רבות היה סקזל, דה? ואז מתחיל האירוע של ההייטק, כלומר, ישראל מגיעה בעמדת פתיחה מעולה גם לקבל את המהפכה הזאת, וכל השאר היסטוריה. כלומר, עובדה שאנחנו מדינה עשירה, מדינה עשירה יכולה, כל המלחמה שאתם רואים פה עכשיו, זה הכל תוצאה של המון המון יכולות הייטקיות כאלו, זה הכל הקדוש ברוך הוא תפר בדיוק בשבילנו, כדי שנהיה מדינה עשירה. אז זה מה שכתוב כאן. והיא תבחה והרוויחה מבתיך. טוב. אחר כך, שלב הבא, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מה לא כתוב כאן? בשלב הזה, מה לא כתוב? לא כתוב שמירת מצוות. כתוב לאהבה את השם, למען חייך. אוהבים, שרים שירים, בן צור כזה, וזה, עם חצאית קצרה ביום רביעי, זה, חצאית צנועה ביום רביעי, שומרים, תזכירים, כל החבר'ה עם ציציות, הולכים עם ציצית, אבל לא שומרים שבת. האירוע המסורתי, מה שנקרא, האירוע המסורתי, אומרת התורה, יהיה אירוע כזה. הוא לא איזה תקלה, הוא לא איזה משהו. עם ישראל יחזור אל התורה ולמצוא קודם כל דרך איזה מין מסורתיות שמאוד מתלהבת ואוהבת ושרה ואומרת סליחות והולכת. פעם הבן שלי חזר מהצבא, אז הוא סיפר לי, נקרא מצחוק, מה קרה? אומר, הוא חזר מנעריה, כאילו היה בצפון, רכבת בנעריה. והיו איתו בקרון הזה שלושה חבר'ה. הם רבו ביניהם כללות כאלה, הוא אומר, מה, כללו אחד את השני וזה. הוא אומר, לקח זמן להבין על מה הם רבים, מה? הם נסו לסליחות. והם תכננו להגיע בזמן, כי מחלקים שם את, את הפיוטים, ומי שמגיע וזה, ובגלל אחד מהם הם יחרו, אז נסו לסליחות. מין פלא כזה עצום, הכותל מלא, אומרים סליחות. אבל עדיין אין שמירת תורה ומצוות. כך הוא אומר. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ממשיך הנביא ואומר, משה, ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. הוא מדבר על מין התפרקות של האויבים בתוך עצמם. כל הקללות שקרו על עם ישראל יעברו עליהם. סוריה שהתפרקה והרגה אחת השני. לבנון שעסוקה בלפרק את עצמה לעומק. כן? כל מיני... הוא מתאר פה שכל הקללות שקרו לנו יעברו פשוט עליהם. כנראה עכשיו אותו דבר קורה גם עם איראן. ואז כתוצאה מהדבר הזה עוד גל של התקרבות לקדוש ברוך הוא, ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ואז מה תגיד? יש כאלה מפחדים, מדינת הלכה וזה, אנחנו עוד פעם נחזור אחורה. מיד, אומר משה רבנו, לא הבנתם. לא הבנתם. ככל שנחזור לייעוד שלנו, לתכלית שלנו, לשמוע בקול השם וכולי, השפע הכלכלי כאן יגבר. ולכן הפסוק הבא, ואותירך אדוני אלוהיך בכל מעשי ידיך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. ואותירך, זה אומר שיהיה מותרות. אנחנו, אומר משה רבנו, יהיה זמן, שיהיה מותרות. עכשיו אני רואה, הקהל יושב כאן, ודאי יבין על מה אני מדבר, מבחינת הגיל וכל זה. כשאני הייתי נער, אז הפרסומות היו מה? לחסוך. לחסוך. נכון? תכבד את הדוד. אדון ג'יבוטרו. אין מספיק חשמל, אז צריך לכבות, לחסוך, מה? אין מים, אין מים, גם היום זה, אבל אין מים, אין חשמל, אין מספיק, צריך לחסוך, צנע, צריך לחלק לכולם. אנחנו היום במצב בדיוק אפור, תפדל, בטח, כמה שיותר תצטרך. עכשיו, כל דבר יש לו, יכול להיות ברכה, והברכה יכולה גם להפך לחלק ללה, צריך לדעת איך לקבל את הברכה. אבל אנחנו היום חיים בחברת שפע מרובה, כל אחד זוכר שהייתי ילד, היה שני מעדנים, קרם טן חום וקרם טן ורוד, הוא היה, לא אגיד לכם את הטעמים שלהם, אבל אף אחד מהם לא נפלת מהכיסא, מה שנקרא. נכון? איזה שפע, מעדנים, זה הכל, כמו חברה שיש בה מותרות, זה כתוב, ואותירך, ואותירך, משה רבנו אומר את זה. מדינת ישראל, בתהליך שלה, היא תהיה חברת שפע. אבל מאוד מיוחדת, חברת שפע, שמאמינה במשפחה, שיוללת ילדים. ואני צריך להגיד לכם עוד משהו, אחי ורעי, אנחנו כבר שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש, בתוך מלחמה. ובצדק, רב, משווים את המלחמה הזאת למלחמת העצמאות. בצדק, גם מבחינת הסכנה, וגם מבחינת ההיקף, וגם מבחינת האורך. זה כבר עבר את מלחמת העצמאות, אבל יש הבדל אחד גדול מאוד. במלחמת העצמאות הייתה חברה מגויסת כולה. הכל היה, כל העם צבא, כל העם חזית, הכל היה מגויסים. אנחנו נתנו למלחמה הזאת כחברת שפע, שבעה. בסדר? שאנשים רגילים, תוסלחו, לחזור וכל כל הדברים האלה. היכולת של חברה שבעה, מתקדמת, להתגייס שלוש שנים לסבב כבר, זה כבר סבב שביעי, אני עוד שבועיים יוצא לסבב, כבר הספקתי לספור את הסבב, אני יוצא עוד שבועיים. כן? ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, היא יכולת, אין לה אח ורע. אז לכן אומר כאן הנביא, ואותירך אדוני אלוהיך בכל מעשי ידיך, בפרי בטנך, בפרי בהמתך, בפרי בהמתך לטובה, וחוץ מזה, יסוס עליך לטוב. יסוס עליך לטוב זה להגיד, תקשיב, וחוץ מכל הדברים זה גם איזה כמה קריצות תקבל ממני. מה זה כאלה קריצות? לדוגמה, ארבעה מאגרי גז. לא אחד, לא שניים, ארבעה, בסך הכל קו חוף של 200 קילומטר, בסדר? זה לא, זה קו חוף כלום, זה קו חוף קטן מאוד. ארבעה מאגרי גז, לוויתן, קריש, תמר ותטיס, כששניים מתוכם נמצאים בדיוק על הגבול של המים הכלכליים. עוד טיפה מערבה, זה היה שייך לחברה המוצאת, עוד טיפה צפון היה שייך לגמרי ללבנון. זה כמו חומר, כך, קבל, זה כאילו, זה לסוס עליך לטוב. לסוס עליך לטוב. כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב, כאשר סס על אבותיך. ורק בסוף, למי שלחוץ, סוף התהליך הזה, קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך לעשות שיהיה לכם פה שפע כלכלי, וברכה וכו', רק בסוף, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל אוהבך ובכל נפשך. בסוף, הפסוק האחרון זה שמירת תורה ומצוות מלאה. הפרק הזה, תנסו להלביש אותו על איזושהי תקופה אחרת בהיסטוריה. תראו אם זה מתלבש. לא מתלבש, תנסו להלביש אותו לתקופה שלנו, בול! אחד לאחד, גם לפי הסדר. קיבוץ גלויות, ירושת הארץ, אבל השלב הראשון יותר קשה, אחרי זה נהיה יותר טוב, ואז איזושהי תנועה מסורתית. אגב, מה שמדבר כאן על התנועה המסורתית, זה גם רומז למלחמת ששת הימים, שבעקבותיה הייתה התעוררות יהודית גדולה, בין השאר, העלייה מברית המועצות קרתה כתוצאה מן ההתעוררות של מלחמת ששת הימים, ואחרי זה האויבים שלנו שמתפרקים, ואז עוד פעם איזה גל של הזדהות, ואז פתאום עוד תרחה, חברת מותרות, ממש זה מסודר לפי הסדר של השלבים של, 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 של עם ישראל, כן? עד שבסוף איזושהי מין שמירת תורה ומצוות מלאה, ואנחנו נהיים מופת, אופס, סליחה, נהיים מופת ומופת ודוגמה לכל העמים כולם. פלא עצום, הפרק הזה. עכשיו, אני חוזר חזרה לתחילת השיעור. הקדוש ברוך הוא חוזר. מה זה אומר? קח את הספר הזה, תקרא אותו מחדש, כי הספר הזה לא מספר לך מה היה. הוא מספר לך מה יהיה, או לפחות מספר לך איפה אתה נמצא עכשיו. תקרא אותו מחדש, פרק למד. איך אפשר להבין אותו עד שקמה מדינת ישראל? מה, אתה קורא, אתה אומר, כן, יהיה טוב, יהיה ניסים, יהיה כל זה. פתאום אתה קורא, אתה אומר, בוא נא, זה מדבר עליי, וזה מדבר עליי, וזה, הכל מדבר אליי. פסוק אחרי פסוק. בסדר? הנביא יחזקאל, אולי מחר נראה את יחזקאל, הנביא יחזקאל אומר, עוד זאת יידרש להם הרבה אותם כצון אדם, כצון ירושלים, כצון קודשים במועדיה, כן תהיינה הערים האלו. אתה הולך לרובע היהודי, השנה בגלל המלחמה זה לא היה ככה, אבל בשנים רגילות, אתה עומד בפקק של בני אדם, לא בפקק של מכוניות. אתה הולך, בשוטר אומר לך, אי אפשר להיכנס, הסמטה פה מלאה, אתה סמטה אחרת, אתה מצטופף בפקק של בני אדם. אתה מבין שאתה הולך בתוך פסוק? אתה מבין שאתה הנביא יחזקאל דיבר עכשיו עליך? תגיד עכשיו פעמיים את הפסוק דרכי ציון אבלות מבלי בהם מועד, ואז תגיד את הפסוק כצון ירושלים, כצון קודשים במועדיה, ותבין בן אדם איפה אתה נמצא. קרא את התנ"ך מחדש. הספר הזה הוא חי וקיים. בזאת תדעו כי אין חי בקרבכם. שיר אחרון, החי ורעי, נסיים בשיר אחרון של אלתרמן. ממש. עכשיו, זה שיר חשוב מאוד. למה? כי החוכמה היא לא, אנחנו מסתכלים לאחור, אבל החוכמה היא גם לראות קדימה. בשנת, בחשוון תשח, אלתרמן כתב עוד שיר. איפה נמצא את זה? פה. עכשיו, חשוון תשח, רק שתבינו, זה תחילת מלחמת השחרור. ממש התחלה, מלחמת השחרור מתחילה, לא בחשוון, סליחה, בכסלב. י' ז' כסלב תשח מתחילה המלחמה. מיד אחרי הכרזת האום, אז בי"ח כסלו, סליחה, זה ו"ט את השיר הזה, בי"ח כסלו, אוטובוס מותקף. אוטובוס שיוצא מנתניה לירושלים, מותקף לידי, ליד הבית שלי. אני גר ליד המקום שבו התחילה מלחמת העצמאות. אלתרמן כותב שיר בו"ב בטבת תש"ח. כלומר, לפני, בתחילת מלחמת השחרור, עוד יהיה לנו את השיירות שבאדר, ועוד יהיה את הקמת המדינה, ופלישת צבאות ערב, כל פה על, על, על קראי חוט השערה וכו', ותראו מה הוא כותב, זה שיר ידוע כמובן. והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, הוא כאילו מתאר מה יהיה. הוא כאילו, אז זורק אותנו שנה קדימה, מה יהיה? והארץ תשקוט, אין שמיים עודמת, תעמעים לאיתה על גבולות השנים, ואומה תעמוד, קורת לב אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. אומר, אנחנו נעמוד, יהיה קשה. הלב יקרה, אבל אנחנו נעמוד. היא לטקס תיקוני תקום למול סער, ועמדה תרם יום אותת חג ואימה. אז מנגד יצאו נערה ונער, ואת את יצעדו הם אל מול האומה. והנערה והנער האלה הם מלווים אותנו עד היום, עד הגיבור שנפל היום פורט וברק חלפון, אלה הנער, נערה ונער, הוא כבר אדם נשוי. לובשי חול וחגור וכבדי נעליים בנתיב יעלו הם הלוך ואחרש, לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרח וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נעורים עבריים, דום השניים יגשו, ועמדו לבלינוע, ואין אות עם חיים הם או עם ירועים. אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים, יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. לכתוב שיר כזה אחרי המאורעות זה וואו, לכתוב שיר כזה לפני, לצפות מה יהיה, זה... ומה שניסינו לעשות בשיעור הזה זה לספר בתולדות ישראל דרך התנ״ך, כדי להבין מה גדול היום הזה שלפנינו, שנזכה לחיות אותו בגודל הראוי, חזקו וימצאו.